שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים הדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1159 והנושא הוא חוקה ישראלית. למדינת ישראל אין עד היום הזה חוקה, ננסה להבין למה זה כך, האם צריכה להיות חוקה ובעיקר מה היא צריכה לכלול. תהיו איתנו, יהיה מרתק. ניצה, בואי תפתחי בבקשה את הדיון שלנו.
כן, אז קודם כל כמו שאורן ציין, באמת עד היום, עד כה, לא נוסחה חוקה פורמלית בישראל. יש אוסף, במהלך השנים נחקקו אוסף של חוקי יסוד, כן? סך הכל 13 דרך אגב, גם לא הרבה, שכל חוק כזה עוסק בתחום של המדינה, אם זה בכנסת, בצבא, נשיא וכן הלאה. ובנוסף לזה גם בנושא של זכויות וחובות האזרחים במדינה. אז זה בעצם, יש איזשהו אוסף של חוקים כאלה, חוקי יסוד, והם בעצם מנהלים ומטווים את הדרך, את השלטון, את המדיניות וכן הלאה. והיום אנחנו נרצה לברר באמת, האם, קודם כל זה נורא מעניין, זאת אומרת, מדינות אחרות, יש להן חוקות מוסדרות, מסודרות, אחת החוקות שהן נחשבת החוקה, שממנה לוקחים הרבה דוגמה, זה החוקה האמריקאית למשל. מעניין לשאול, איך יכול להיות, או מה דעתך על זה שבעצם אין בכלל חוקה פורמלית לישראל?
לשמה?
כן, שאלה. צריך?
אני לא יודע, אני לא, אני, קודם כל אני רואה שאנחנו חיים ובלי חוקה. אז כבר אפשר לחיות. זאת אומרת, חוקה זה לא חובה שבלי זה אפשר להתקיים.
נכון, נכון.
זה דבר אחד. דבר שני, ומה קורה עם אלה החוקות שישנם במדינות אחרות? זה עוזר להם במשהו?
אני חושבת שזה מטווה, זאת אומרת, זה מטווה, זה נותן איזשהו גבולות גזרה, כללים.
את יודעת, זה בדרך כלל כתוב בצורה כזאת שאפשר לסובב אותו לכל הכיוונים, וזה מראה עד כמה שהמדינה הזאת היא הומנית, הומניטרית, ותרבותית, וחינוכית, ואוי ואבוי ואבוי, איפה שהיא שם למעלה, למעלה, למעלה מכולם. ככה כל אחד ואחד. זאת אומרת, אין בזה יותר מהפרזנטטיביות השקרית. לא יותר מזה.
לא יותר מזה.
לא. זה דבר אחד. אני זוכר שהייתי ברוסיה.
כן.
חי בכל זאת עד גיל 26 או 5. אחר כך יצאתי לליטה, ומליטה הגעתי אחרי 4 שנים לישראל. אז ברוסיה כולם היו מאוד מתגאים שיש להם חוקה הכי הכי פרוגרסיבית, מיוחדת, ממש מכל
הקדמת,
כן, מדינות ועמים ובכלל. ולעומת זאת, מה שהיה שם זה היה זווה, דיקטטורה, פחד, הגבלות, אפס חופש.
כן.
וכן הלאה. אז מה מזה שיש חוקה?
אז קודם כל, יש פה, העלית פה שני דברים. אחד, זה באמת, יש חוקה, אבל בסופו של דבר בפועל מתקיים משהו אחר לגמרי.
מה זה
ואז
חוקה?
ואז יש פער בעצם בין
מה זה חוקה?
מה זאת חוקה?
אם אנחנו היינו יודעים יסודות הטבע,
כן.
יסודות של חברה אנושית לפי הטבע, לא לפי מה שבא לנו.
כן.
אז היינו מתוך זה קובעים למה כדאי להתקדם, מה כדאי לעשות, והיינו אז באמת נמצאים במצב שצריכים חוקה. כי אני יודע מי אני היום, ולאן כדאי להגיע לפי, בהתאם לחוקי הטבע,
איך קשור הכרת חוקי הטבע לחוקה?
כן, אז בשביל מה לחוקה? חוקה זה התוכנית הגנרלית, הגלובלית, הכי כוללת את כל המהות החיים שלנו כמדינה, כעם, או אוסף העמים, כן?
כמו איזה מפת דרכים, כמו איזה מתווה, כן?
כן, אבל אם אני לא יודע איך זה קיים, ולאן זה צריך להגיע, ועושה מזה איזה מין סלט כזה שאני גם נראה לי שככה זה טוב, או אחרת זה טוב, או אם אני יודע איך לקיים את זה, ובכלל לחיות את החוקה הזאת, לקרב אותה למציאות, את עצמי לקרב לחוקה, אני לא יודע, יש לנו כאן חוסר ידיעה ברור, ממש...
יסודי.
יסודית, חוסר ידיעה בכלום. שאנחנו לא יודעים מהי חברה אנושית, מה טבע האדם, למה, לפי הטבע, החברה האנושית חייבת להתקדם, לפי הטבע. כי אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו רואים שאנחנו חיים. כן? כן. אף אחד לא יודע מה יקרה לנו בעוד דקה, אף אחד לא יודע איזה צורה תקבל את החברה שלנו, המדינה שלנו נגיד, בכל מדינה אחרת, כל חברה אחרת בעולם, בעוד 10 שנים או 100 או 1,000 שנה, אז איך אנחנו יכולים לכתוב חוקה? חוקה זה כאילו מעל זמן, תנועה, מקום, מעל הכל. אנחנו בני אדם מסוגלים לזה? איזה צחוק זה אנחנו עושים מעצמנו.
זאת אומרת, כדי לכתוב חוקה שבאמת תשמש אותנו ותקדם את החברה, את החברה בכלל, כן? לא רק הישראלית, אתה מדבר פה על חוקה שהיא בעצם בינלאומית, אם אני קצת...
אני מדבר על מושג חוקה.
על מושג, כן. ועכשיו, החוקה הזאת בעצם היא צריכה להכיר שני ראשון, בוא נגיד ככה, לחוקה, זה להכיר, איך אמרת, את טבע האדם וטבע העולם.
טבע החברה, טבע העולם, ואיך אנחנו, איך שלושת הדברים האלה, האדם, וחברה אנושית, כן, והעולם, איך הם כולם מתגלגלים לפי איזה חוקי הטבע הכללי, שאנחנו לא חיים איך שבא לנו, אנחנו נמצאים בתוך איזה...
מערכת נגיד.
מערכת, שזה מערכת הטבע, עם החוקים שלה, עם החוקה שלה, החוקה הזאת אני צריך לדעת, חוקה של הטבע, שזה לא תלוי בי, שזה מעליי, כי אני כבר... נולדתי והתפתחתי וקיים בזה. איך אני פתאום יישב עכשיו ויכתוב מפני שבא לי? כך או כך לתאר לעצמי כל הדברים האלה. לפי השכל שלי הנוכחי. אפילו שכתבתי נכון להיום, במחר זה כבר לא עובד. מאיפה אני יודע את זה? זה כזאת טיפשות שאנושות כותבת את זה. אלה כותבים את זה כדי... להשוויץ אחד כלפי השני, עד כמה שאנחנו עם מאיר לכל האנושות.
נאור ומתקדם.
כן, עם הנאור, מאיר לכל האנושות, את דרך ו... סתם שטות.
הסיכום ביניים שלי לדברים שנאמרו עד כה, אתה לא רואה היגיון בלשבת ולכתוב חוקה לישראל.
לפני שאנחנו יודעים כל חוקי הטבע, ואנחנו מבינים אותם ולומדים אותם ומקבלים, מגלים אותם ורואים כל הדברים האלה, אז אין לנו שום סיבה מוצדקת לחשוב בכלל שאנחנו יודעים מה זה חוקה. זאת אומרת, מי אנחנו, מה אנחנו, באיזה צורה ולאן מתקדמים. זה דבר אחד. דבר שני, אחרי שאני נגיד שהתגלה לי את הדברים האלה, בעצם חוקה של הטבע, כן? אוסף של החוקים, מצבים, תנאים מהטבע. אז אני לא צריך לכתוב שום דבר, אני צריך לכתוב את זה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו צריכים ללמוד. את חוקי הטבע.
את חוקי הטבע. כן. מה הוא, יש איזה עיקרון על לחוקי הטבע, או איזה עקרונות יסוד לחוקי הטבע? לחוקה של הטבע, כמו שקראת.
בבקשה, תיכנסי לחוכמת הקבלה ותלמידי. מה הטבע של האדם, וטבע הסובב, כן? ואיך הם משפיעים זה על זה, ולאן הם מתקדמים, מההיסטוריה, מתחילת ההיסטוריה, ועד סוף ההיסטוריה. וזה כל החוקה. וזאת חוקה אבסולוטית, שייכת לכולם, כוללת את כולם, שאף אחד לא יכול לערער עליה.
בוא ננסה לכתוב אותה בככה במילים פשוטות וברורות, שכל אדם במדינה יוכל להבין. מה היינו כותבים סעיף ראשון?
ספר ראשון, שהטבע הוא כוח אחד, ולא שניים, שלושה או כמה, כן? ואנחנו כולנו נמצאים בו.
אוקיי, מה המשמעות של זה? בוא ננסה רק להבין מה המשמעות של החוק.
השם של החוק הזה, זה נקרא אין עוד מלבדו.
זה החוק יסוד ראשון, אין עוד מלבדו.
כן, חוק יסוד ראשון.
אוקיי, מה המשמעות של זה?
שאין רשות אחרת חוץ מהטבע, שאנחנו כולנו נמצאים בו, והוא קובע את הכל. מחשבות, רצונות של אחד, של כולם, בכל הזמנים, בכל המקרים, בכל מה שיקרה, היה הווה ויהיה.
איך הכרה של החוק הזה, של אין עוד מלבדו נקרא לו ככה, ככוח אחד, משפיע על הסדר בתוך המדינה, על מערכות היחסים בין האזרח למדינה, ברמה המדינית, ברמת הממשל, השלטון?
קודם כל, לפחות שאני לא אחפש לכתוב חוקה בעצמי. לפחות את זה.
אז זה טוב, כי במובן הזה כבר הבנו שזה שאין חוקה בישראל זה דווקא לא רע, זה אפילו טוב.
נו, נגיד.
נגיד, כן?
כן, כן, לא במקרה.
כן.
ו...
ועכשיו אני אומרת ככה, בסדר, נתת את חוק היסוד הראשון. אני מבינה שיש חוק יסוד, נקרא אין עוד מלבדו, שיש כוח אחד.
זה כבר מחייב אותי, אם זה נכון, שכולם, שכל באי עולם, ידעו על היסוד הזה.
למה זה חשוב שכולם ידעו?
כי אז, אם יש מעליי, מעלייך ומעליו ומעל כולם, כוח אחד, שהוא השולט,
כן.
והוא מנהל את הכל, אז כבר זה קובע משהו כלפינו או לא?
זה קובע, אם אני אקח עכשיו מנסה עם המוח שלי לחשוב, זה קובע על זה שיש איזה חוק אחד שמנהל את כולנו,
כן,
קודם כל.
כולל מה שאת הולכת לחשוב.
כולל מה שעכשיו אני הולכת להגיד, כן?
כן.
אז זאת אומרת שיש איזשהו כוח אחד, שהוא כבר חוק על, שמייחד את כל באי עולם.
כן.
בלי קשר בכלל עם איזה תרבות, מדינה, שום
לא,
דבר.
לא, זה גם הוא קובע, זה הכל נכלל בחוק הזה. זאת אומרת, חוק הזה אומר שאין תרבות, חינוך, מחשבות, רצונות, כל מה שמעשים כתוצאה מזה, בכל העולם, כן. גם באדם וגם כן בחיות ובצמחים ובדומם, בכל דבר, על כל דבר שאנחנו יכולים להגיד משהו, אנחנו יכולים להגיד ש... הדבר הזה הוא תוצאה מאותו החוק, שאין עוד מלבדו, שיש כוח אחד, שמחזיק את הכל בתוכו, ופועל בכל פרט ופרט, ללא לשאול אף אחד.
בוא ננסה להבין באמת ברמה הפרקטית, המדינית, או ברמת המשטר, שלטון, איך שלא נקרא לזה, כי אנחנו רוצים באמת לראות איך זה מתלבש על חוקה, של מדינה, אולי של כמה מדינות.
בשביל מה, איזה חוקה למדינה? כל אחד צריך לקחת מהחוק הזה את כל התוצאות ולדעת איך שהוא משתווה לחוק הזה, כי חוק הזה הוא כללי.
כן.
והוא משפיע על כולם, על כל פרטי המציאות. ואם אנחנו כבר מממשים אותו, אין לנו יותר מה לעשות.
לא הבנתי את התשובה.
אנחנו נכללים בחוק הזה,
כן.
בכוח הזה העליון. לפי ההכרה שלנו, לפי הרצון שלנו, לפי ההתנהגות שלנו, אז אנחנו בעצם ב-100% מזדהים עמו. זה נקרא שמקיימים את החוקה.
אני רגע טיפה הלכתי לאיבוד. אמרנו ש... אנחנו לא יכולים לשבת ולהגות בעיני רוחנו חוקה ולכתוב אותה, אלא צריכים ללמוד את החוקיות שפועלת במערכת שבתוכה אנחנו מתקיימים, שהיא המערכת הטבע.
כן.
ואז כשנגלה את החוקיות הזאת שפועלת במערכת הטבע, יהיה מובן לנו שזו בעצם חוקת המציאות, והיא כן. מעל זמן, תנועה ומקום, משהו אבסולוטי כזה.
כן.
מצוין. אמרתי לך, בוא נתחיל לנסות לכתוב את החוקיות הזאת, מה יהיה הסעיף הראשון? אמרת לי, סעיף ראשון זה שהטבע הוא כוח אחד. הטבע הוא כוח אחד. מה נגזר מזה, אל החיים שלנו. זאת אומרת, חוקה זה משהו שמגדיר את צורת החיים, צורת ההתנהלות בתוך חברה, בתוך מדינה. מהחוק הזה הראשון, מהסעיף הזה הראשון בחוקה, שהטבע הוא כוח אחד, מה אנחנו גוזרים מזה? למעשה, בחיי מדינה, לצורך העניין.
אני לא יודע, חיי מדינה, עזוב אותי מכל...
חוקה זה משהו שמדינה קובעת. נתת לי דוגמה את רוסיה,
זה חוקת הטבע. אבל... זה לא חוקת המדינה, ולא חוקת האומה, והעם, ולכל, כאילו לכל קבוצה, הם יגידו שיש להם גם כן צורך לכתוב איזה חוקה, אני לא מתייחס לזה. אני מגיע מצד הטבע, ולא מצד שהאנושות ממציאה לעצמה כל מיני משחקים.
נקודה ברורה לגמרי. עכשיו אני רוצה לשאול, חוקת הטבע, אנשים צריכים להכיר אותה?
כן.
סעיף ראשון בה זה שהטבע הוא כוח אחד?
כן.
מה מזה? למה זה חשוב לאנשים לדעת את זה?
למה זה חשוב לאנשים לדעת? כי אם אני רוצה לא לטעות בחיי, ולא ללכת נגד הכוח הזה אחד שהוא פועל, אז אני צריך להכיר שהוא פועל בכל פרטי המציאות שבי ולפניי. בהכל.
ואז מה המשמעות של זה?
שאני, לפני שאני חושב, לפני שאני עושה, פועל, אני לוקח בחשבון שאני נמצא בכוח אחד הזה. ואם אני לא מזדהה עמו, אז אני גורם רע לעצמי ולאחרים. ואז פועל אותו חוק אחד, כדי לתקן את הסטייה שלי שאני גרמתי.
כן.
ואז מתוך זה אני מתחיל להרגיש את החיים שלי שהם כלולים מכל מיני השפעות שליליות עליי, מכל מיני הכיוונים. כדי לאזן, כדי להחזיר אותי לאיזון.
עכשיו, יש לי שאלה, כי אני ככה פתאום ככה תוך כדי שדיברת, קפץ לי ככה מחשבה. נגיד, אם אני מסתכלת על המוסלמים או ליהודים או ל... כל מי שחושב שיש באמת כוח אחד, מונותאיזם, על האחד.
לא.
מה ההבדל בין מה שאתה אומר לבין האמירה הזאת?
אני לא יודע ולא רוצה לדעת את זה. אני לא רוצה להתבלבל עם מה, שאנושות המציאה. בכל הדתות ואמונות שיש שם קרוב ל-3,000 סוגים של דתות ואמונות. לא רק... אסלאם, נוצרות ויהדות.
נכון, שהן נגזרות אבל מתפיסה ראשונית שאומרת, יש אלוהים אחד, יש כוח אחד.
לא, יש כאלה שיש להם הרבה אלוקים.
נכון, אבל אני מתייחסת למונותאיזם, כי אמרת, יש אין עוד מלבדו, אני רוצה, מה ההבדל בין האין עוד מלבדו שאתה מציין?
לא, אין עוד מלבדו זה אפשר להגיד שיש באסלאם, וודאי שביהדות.
כן.
מה שאם כן בנוצרות, שם זה כבר עם כל מיני... תוספות גדולות מאוד של כל מיני הקדושים
כן.
למיניהם. ומה שאני רוצה להגיד, שזה שהטבע הוא אחד וכוח אחד פועל, זה מחייב את האדם כדי לא לטעות בחיים, להכיר את הכוח אחד שבטבע, ולהיות כל הזמן בהשתוות, בהזדהות, בהתחברות עמו. כך שכל החיים שלי, הם צריכים להיות מכוונים כך, שאותו כוח אחד יפעל עליי, בלי שאני אפריע לו לפעול. וכאן אנחנו מגיעים למספר 2, סעיף מספר 2.
אוקיי.
שכדי להכיר... את הכוח האחד הזה שפועל ואין עוד מלבדו, אז יש כאן עוד כוח הפוך, כאילו שיש עוד חוץ ממלבדו, שהוא מופיע בי, כדי שאני דווקא על ידי שתי כוחות האלה, יברר שאין עוד מלבדו, שכוח אחד פועל ולא שני. זאת אומרת, כוח השני מגיע בכל מיני צורות בי, כדי לעטות אותי מלראות שאין עוד מלבדו. כדי כדי לבלבל אותי. ודווקא על ידי הבלבולים שלו, אני מכיר שאין עוד מלבדו.
מי זה?
יש לה כוח אחד. שהשני הוא נקרא עזר כנגדו.
יש לו שם לכל
ה... יצר הרע.
יצר הרע, קוראים
כן.
לו?
מלאך, הוא נקרא גם כן. שהוא עושה הכל כדי שאני אתבלבל, כי מתוך הבלבול הזה, אני הכיר את הכוח אחד, שהוא באמת אחד, ואין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב, וזהו.
אז זה החוק היסודי מספר 2, אתה אומר, יש כן. אחד שאין עוד מלבדו, חוק יסוד מספר 2 הוא שיש כוח שהוא נגדי לו, יצר הרע.
כן, עוזר
שהוא
שלו.
שהוא הפוך, שהוא העוזר שלו. כן,
כן, שהוא הפוך.
אוקיי, עכשיו, איך...
כביכול שהפוך.
כן,
הוא עכשיו... לא, הוא לא שממש פועל כהפוך, הוא פועל כדי שאני ילמד את הכוח הראשון שאין עוד מלבדו, משלילה, מדבר ההפוך, מדבר והיפוכו. אחרת אני לא יוכל לתפוס.
כן.
כן.
עכשיו, קודם שתיארת את החוקה באופן כללי, אמרת מה זה בעצם חוקה. חוקה זה אוסף של איזה שהם כללים, חוקים, עקרונות, שאמורים להוביל את האדם, את החברה האנושית, ובכלל להתקדמות, כל הזמן להתקדמות. אלא שמאחר ואתם לא מבינים את ההתקדמות, אז אתם יושבים וממציאים ככה איזה שהם חוקים שנראה לכם שאלה החוקים ההגיוניים. עכשיו...
כביכול מתוך זה שאתם מבינים את הטבע.
כן, כן, לכאורה מתוך ההבנה.
טבע הסובב, כל המערכת, מנגנון, וזה, זאת הטעות טיפשית, ממש.
זאת אומרת, אתה אומר, יש לכם, היכולת שלכם בעצם להבין את החוקיות הזאת, היא מוגבלת. במסגרת המוגבלות שלכם כתבתם את החוקה שאתם מכירים היום, אבל יש חוקת על שהיא הרבה יותר גבוהה, ואם לא תכירו אותה, בעצם לא תוכלו להתפתח. עכשיו הצגת את החוקה העליונה, ואמרת יש בהם שני עקרונות יסוד ראשונים. איך שני העקרונות האלה של כוח אחד, והכוח השני ההופכי המנוגד שנמצא בי, כמו שאמרת, איך הוא מוביל אותי כחברה, כאנושות, להתקדמות?
נותנים לך, בלחיות, בלהתפתח, בלעשות כל מיני מחשבות, רצונות, חשבונות, כמה דרכים שבכולם את טועה אם את לא מקבלת את התנאי שאין עוד מלבדו, ולוקחת את החוק הזה כחוק חייך.
כתנאי בסיסי לחיים.
כן.
כן.
זהו.
אני קצת פה במבוכה מסוימת. דיברנו על זה שאנחנו חיים במערכת הטבע, והחוקה האמיתית זה החוקה שהטבע הגדיר, החוקיות כן. הכללית שפועלת בטבע. אני מנסה, בגלל שנותרו לנו עוד 3 דקות לסוף התוכנית, להבין מה למדתי בנוגע לחוקת הטבע. אז למדתי סעיף ראשון, שאנחנו נמצאים בתוך מערכת הטבע ופועל בה כוח אחד, כולל. את הסעיף השני לא בדיוק הבנתי, וגם לא הבנתי איך הדברים האלה קשורים להתנהלותנו כבני אדם, כעמים, כמדינות. זה בעיקר מה שלא הבנתי. כאילו הדיון שלנו היה נשמע לי כזה קצת פילוסופי, לעתים דתי.
לא, לא, לגמרי לא. כדי להכיר את הכוח אחד, אני צריך את הכוח השני כנגדו. אני לא יכול אחרת להכיר משהו, יתרון אור מתוך חושך, אני לא יכול להבדיל במשהו, אם אין כנגדו משהו שונה ממנו. לכן כדי להכיר שזה כוח אחד, אני צריך שיהיו 2, שיהיה כוח הטוב, אני צריך שיהיו גם כן רע, שזה לכל הכיוונים, אני צריך משהו הפוך ממנו. אז יש כוח אחד שהוא טוב ומטיף, אינסופי, וכו' וכו', כן? וכנגד זה צריך להיות משהו הפוך ממנו, לאותם התכונות, מה שיש בכוח אחד, שיהיה לכוח הפוך. בדיוק, בדיוק, לפי עוצמה, לפי הכוח, לפי הכל. עד כדי כך שאני אתה בין אלו לאלו, אבל בסופו של דבר, אני אברר מה ביניהם. ואחד הוא מצביע לשני. ויתרון אור יהיה רק מתוך החושך.
הבירור הזה בין שני הכוחות, הוא מתנהל בתוך חברה יש לו ביטויים בחיי היומיום של אנשים?
בכל מצב. בכל מצב, בכל דבר. אלה בעיה שלנו, שאנחנו לא שמים לב על זה. שאנחנו לא מבינים איך שמשחקים איתנו כוחות הטבע בעד ונגד, כדי לברר ביניהם את העיקרון הזה שאין עוד מלבדו ולהידבק בו. דווקא בעזרת השני.
איך נראית חברה או מדינה שמצליחה להתקדם לפי ההגדרות האלה של חוקת הטבע? לאן היא מתקדמת בעצם?
לאמת שמזדהה, נגיד, תיאורטית, זה אין דבר כזה, אבל נגיד שפעם הייתה תקופה קצרה כזאת שעם ישראל היה בזה, שנמצאים בהזדהות עם הכוח הטבע האחד, מפני שמגלים את הטבע השני ומתרחקים ממנו. שאי אפשר לדבק לאחד אם אתה לא דוחה את השני. אנחנו נבראים יכולים להבדיל רק יתרונות מתוך החושך. אחד לגבי השני.
יש לזה ביטוי בחיי חברה, בחיי מדינה?
ודאי.
איזה? בכל דבר למשל?
בכל דבר ודבר אני צריך לגלות רע וטוב. ואז לדעת למה זה הטוב, כי הוא שייך לאותו כוח העליון, ומה זה הרע, שהרע הזה מתגלה, אך ורק כדי שאני אכיר את הכוח העליון הטוב.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על...
לכן הוא נקרא מלאך.
כשאנחנו מדברים על כוח טוב, כוח רע, איך זה קשור ליחסים בין אנשים, בין מגזרים בתוך חברה,
כל העולם הזה, כל העולם הזה הוא נברא אך ורק כדי שאני אברר את הטוב מתוך הרע. אוכל מתוך הפסולת.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. רצינו לדעת מהי חוקה ישראלית.
לגלות כוח אחד ולהידבק בו.
תודה, תודה רבה לך, מעורר הרבה שאלות, ועשית לנו השק לחזור אליך שוב. תודה בינתיים, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, תבואו שוב, חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.